שלום וברכה ובוקר טוב, שואל נתנאל. בסיפור רחב והמרגלים, נראה שהיא מובילה את המהלך מההתחלה ועד הסוף, כמעט ואין דו שיח ביניהם. עיקר דבריהם אחרי שהם יורדים מהחלון, לא דיסקרטי. מדוע הפרק שם דגש דווקא על דמותה של רחב ואין אזכור של שם המרגלים? המרגלים הם זכרים, רחב היא נקבה. ארץ ישראל היא הבחינה של הנקביות, כלומר היא הצד המקבל של ההערה האלוהית, ולכן דווקא רחב מייצגת את כל ארץ ישראל כולה דרך האישיות הפרטית שלה, ולכן עליה הדגש. שואל, לעומת המרגלים הראשונים ששמותיהם דווקא הוזכרו, ואילו שמה אין דמות אנושית שאיתה הם מדברים. שואל אלעד, בוקר טוב לרב, בהקשר להתייחסות על חולשת ישראל בהסתמכם על צדיקי האומה הנכבשת בגאולת יהושע, שהולידה את נבואת החורבן, האם גם בגאולתנו התרחיש חוזר? אם כן, כיצד רואים זאת בימינו? ואם לא, במה ההבדל מתבטא? תודה. ההבדל הוא שבימי יהושע המשימה היא האחיזה בארץ. ההשפעה האוניברסלית איננה במרכז ההתרחשות, למרות שיהושע צופה אותה בתפילת עלינו לשבח המיוחסת לו. אבל בימינו יש כבר קידוש השם לעיני העמים, כמו שאומר הנביא יחזקאל, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, או והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. אז כך שהדואליות שיש בין האחיזה של ישראל לאחיזה של האומות, בימינו היא פתורה, כי אחיזת ישראל היא בעצמה ההערה האוניברסלית על האנושות כולה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ג' כבר. כן, פרק ג' של ספר יהושע, פסוק א'. מה הוא אומר לנו? וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים, ויבואו עד הירדן. הוא וכל בני ישראל, וילינו שם תרם יעבור. מה המשמעות של הנסיעה הזאת? בדרך כלל, כל פעם שישראל נסעו, מי שהוביל אותם היו עמוד האש ועמוד הענן. יש להניח שכבר מאז כיבוש סיחון ואוג, כבר לא תפקדו שני העננים האלה, כמו שני העמודים האלה. והשאלה היא, מי יוביל את העם? אז ראינו אחרי שישראל עזבו את סיני, שארון ברית השם הולך לפניהם לתור להם מנוחה. גם פה אנחנו נראה שארון הברית הוא זה שמוליך את עם ישראל למעבר הירדן. אבל כאן, במעבר הקצר, מהשיטים ועד הירדן, לא מוזכר בכלל מי המוביל. כלומר, לא ארון הברית ולא עמוד האש והענן, ואפילו לא יהושע בעצמו. כתוב כאן, ויסעו, כן? ויסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל. זאת אומרת שכביכול כל הפעולה הראשונה של הכניסה לארץ ישראל צריכה לבוא על ידי התערותא דלתתא, משהו שבא מכוח העוצמה של האומה, ואחר כך מגיע לזה גם סיוע אלוהי. וזאת למה? משום ש יש כאן שתי משימות, האחת קיום הברית עם האבות, ואחר כך קיום המצוות של התורה בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, כן? ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו. אז יוצא לפי זה שיש פה שני מהלכים, הברית על הארץ קדמה לברית על התורה, ולכן כאן האומה כשהיא באה לממש את הברית שניתנה לאבות על הארץ, איננה עושה את זה מכוח התורה, אלא מכוח הקדושה העצמית שלהם. ואחר כך יבוא הארון. כן, מה? נכון, נכון. זה בדיוק העניין. נשאלת השאלה, איך למנות את מצוות כיבוש ארץ ישראל? הרי ידוע מחלוקת בין הרמב"ן ובין הרמב"ם בנושא הזה, יש לרב גורן חידוש מעניין. הוא אומר שיש תרייד מצוות. מצוות כיבוש ארץ ישראל כבר ניתנה לאבות. אז למה אנחנו מונים רק תרייג? כי תרייג זה תורת משה. אבל לפני תורת משה יש תורת האבות. כן? זה נקודה מאוד משמעותית. ולכן יש, זה נוגע לשאלה של הגדרת הזהות של עם ישראל. האם זאת זהות לאומית או זהות דתית? לפי מה שאנחנו רואים כאן היא קודם כל זהות לאומית. וזה בא לידי ביטוי בנסיעה העצמאית של בני ישראל עם יהושע אל מהשיטים עד הירדן. נכון. מה המקור שלי? ספר בראשית. ואסך לגוי גדול, וגדלה שמך, כלומר, אל הארץ אשר אריכה, ואסך לגוי גדול. שמה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, והברית, אם כן, שנחרטה עם האבות, היא אך ורק על ארץ ישראל. מעולם לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, לא על יום כיפורים, ולא על שבת, ולא על כשרות, ולא על שום דבר בעל תוכן דתי. אלא, קודם כל, הברית היא על הארץ. ועל זה נאמר, ולהיות להם לאלוהים. אומר רש"י שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, ושדר בחוץ על הארץ אין לו אלוה. בלי קשר לשאלה האם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות. זה המקור. כל ספר בראשית הוא המקור. בסדר? ולכן במעמד הר סיני היה חידוש. אין? שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, ועכשיו יש לכם עוד תפקיד. ממלכת כהנים. וגוי קדוש. זה חידוש שמתחדש שם. אז גם פה זה הביטוי. לקדימת היסוד הלאומי וייסעו משתים ויבואו עד הירדן הוא וכל בני ישראל וילינו שם טרם יעברו. עכשיו הסיפור הזה של וילינו שם זה אומר שהם עומדים לעכשיו לפני דבר מאוד גדול, אבל לפני הדבר הגדול אתה הולך לישון. וילינו עכשיו לגבי מעמד הר סיני, יש לחזל טענות, כן, אומרים לא בסדר שישנו לפני מעמד הר סיני, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה. ולכן מכאן המנהג של עם ישראל להישאר ערים בליל שבועות כדי לתקן את הדבר הזה. כאן אנחנו רואים שזה אחרת לגמרי. זה בסדר. השינה כחלק מהתהליך הטבעי שהאדם צריך לעבור במהלך החיים, היא ההקדמה לכניסה אל ארץ ישראל. שוב, היסוד פה של קדושה שבטבע, שבא לידי ביטוי בארץ ישראל דווקא. והיה לינו שם, כן, תרם יעבור. ויהי מקצה שלושת ימים, ויעברו השוטרים בקרב המחנה. מה זה שלושת ימים? אי אפשר שלא לשים לב, שיהיו נכונים לשלושת ימים, לפני מעמד הר סיני. אז גם פה, כשאתה מקבל את התורה, יש שלושה ימים. כשאתה מקבל את ארץ ישראל, גם כן שלושה ימים. זה מעמד שווה ערך, או כמו שיצחק אמר, אולי אפילו יותר בעל ערך. ויעברו השוטרים בקרב המחנה. שוטרים זה מי שמנהל את העם לקראת המלחמה. ודיברו השוטרים אל העם. מצאנו בפרשת כי תצא למלחמה. ודיברו השוטרים אל העם. אז גם פה, ויעברו השוטרים בקרב המחנה. ויצבו את העם למור. קראותכם את ארון ברית השם אלוהיכם. עכשיו יש פה דבר מאוד מעניין. ארון הברית נמצא במקום סגור ומוסתר, קודש הקודשים. ואילו במלחמה, אז ארון הברית חשוף לגמרי. ועל זה נאמר, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. בעצם זה אומר שמחנה ישראל בשעת המלחמה הוא בעצם קודש הקודשים. מה שמחייב את ההתנהגות בצניעות מיוחדת וכו', ולא יראה בך ערוות דבר, בגלל הנוכחות של הארון. לכן יש מן הפוסקים שאמרו שהמצווה של ויתד תהיה לך לזניך נאמרה רק בשעה שארון הברית נמצא. אבל כשאין ארון, אז יש מן הפוסקים שאמרו שלא צריך להקפיד על הדבר הזה. אז פה, כן. נו. נכון. את ארון הברית, כן. כי כשמשה נמצא אתה לא צריך אביזרים. כן, כשמשה נמצא במלחמת סיחון ואוג, אז המלחמה הייתה אמורה להיות קשה, בסוף הייתה קלה. כן, זאת אומרת שסך הכל אם עושים חשבון כמה זמן ערכה המלחמה נגד סיחון ואוג, בערך שבועיים. כן, פה מדובר על מלחמה של 14 שנה, 7 שנים של כיבוש, אחר כך של חלוקה. רבי חנניה